שלום וברכה. ובכן, אנחנו ממשיכים בלימודנו היקר בספר תהילים, והגענו לפרק י"ט. אבל לפני כן רציתי להתעכב קצת על הפסוק האחרון של פרק י"ח. כן, כלומר, זה צמוד, אז כך שזה לא כזה בעיה למצוא את זה. בפרק י"ח פסוק נ"א, מגדיל ישועות מלכו ועושה חסד למשיכו לדוד ולזרעו עד עולם. מגדיל ישועות מלכו, כלומר למלך יש ישועות והקדוש ברוך הוא מרבה אותם, מגדיל אותם, מרבה ישועות. כן, הרי זה היה הכותרת של הפרק. הכותרת של הפרק זה היה ביום הציל השם אותו מכף כל אויביו. אז מגדיל ישועות מלכו. בספר שמואל מופיעה השירה הזאת, ושם נאמר מגדול ישועות מלכו. שמה באמת הקרי הוא מגדול, הכתיב מגדיל, אבל קוראים מגדול. ואילו כאן מגדיל. מה ההסבר לשינוי הזה? בספר שמואל זה מדרגה יותר גבוהה, כיוון שמדובר בנביאים. ואילו תהילים זה כתובים. ובמעבר מהאמירה ההיסטורית, מגדול ישועות מלכו, לקביעה של השירה הזאת בספר תהילים, מגדיל, הוא נעשה שינוי, התואם את הפרשי המדרגות בתפיסה. מה התפיסה אומרת מגדול? מגדול זה מילה אחרת בשביל מגדל. כן, מגדל, מגדול, זה אותו הדבר. כלומר, הקדוש ברוך הוא המגדל שבתוכו המלך נמלט. מגדול, הוא המגדול של ישועות מלכו. אבל אז זה בעצם תפיסה פנתאיסטית. כמו שאפשר לומר, מעונה אלוהי קדם. שאלוהי קדם הוא המעון של כל היש. כל היש שורשו באלוהות. וזו תפיסה נסתרת יותר מהתפיסה המונותאיסטית הרגילה, שהאלוה מצד אחד והעולם מצד אחר. זה מה שנקרא תפיסה מונותאיסטית, שבה הקדוש ברוך הוא מגדיל. הוא עצמו איננו הישועה, הוא מגדיל את הישועה. וכל זאת כדי להצביע על כך, תודה רבה, על משהו שדיברנו עליו כמה פעמים, כן, שיש הבדל גם בהשקפות עולם לפי הרמה הרוחנית. כן, כן, בבקשה אדוני.
איך אפשר להסביר שזה מופיע? נניח אם זה היה מופיע, שאם הייתה אותה נבואה בשביל שביעה או בניחה, אפשר היה לומר ששביעים מתנבאים אותה נבואה. אבל איך אפשר לומר פה שזה פעם מודים ופעם מתנבאים? אם המלך קיבל את אותה התגלות
דיברנו על זה. זה מה שמוכיח שלא היית. לא, זה בסדר, זה בסדר. אני רק הזכרתי שההיסטורית, ההופעה ההיסטורית, זה מה שכתוב בשמואל. אחר כך נעשתה עריכה, או על ידי דוד, או על ידי הבאים אחריו, כדי להכניס את זה לתוך ספר תהילים. ואז זה ההסבר של כמה הבדלים. למשל, בספר שמואל כתוב מכף כל אויביו ומכף שאול. ואילו כאן כתוב מכף כל אויביו ומיד שאול. מה ההבדל? כף זה ביטוי חייתי. כן? כאילו נפל בכף של האריה או של הדוב. יד זה אנושי. עכשיו, בספר תהילים דוד חס על כבודו של שאול. כי הוא מלך. כן? מיד שאול. מה שאין כן כשבספר שמואל הוא זכר. את מה שעבר לו, אז בשבילו שאול היה לא שונה מחיה. בסדר? אז יש מה שנקרא התאמה לצורכי עריכה. מוצאים את זה אצל הרבה סופרים, שבכתב יד הם כתבו כך, אחר כך זה עבר לדפוס, שינו. בסדר? טוב. יש לנו דוגמה מעניינת, זה ספר ערפילי טוהר של הרב קוק. ספר ערפילי טוהר זה חוברת שהודפסה על ידי סטודנטים שביקשו מהרב קוק שייתן להם מחברת של כתביו. הוא נתן להם מה שהיום הוא קובץ ב' והם הדפיסו. עכשיו מה שמעניין, שאם בודקים בכתב יד בקובץ ב' רואים שיש הבדלים בין מה שהרב קוק פרסם לבין מה שהוא כתב. עכשיו מה זה לא צנזורה, צנזור זה הרב קוק בעצמו. זאת אומרת לקראת ההדפסה הוא אמר תשנו את המילה הזאת, תשנו את המילה הזאת. מגדיל, הכוונה שהוא מגדיל. הוא לא הישועה, הוא מגדיל את הישועה.
אה?
על זה דיברנו בשבוע שעבר. מה? כן, אלינו כמה השערות. טוב, עכשיו אנחנו עוברים למזמור י'-ט'. מזמור י'-ט' הוא מזמור של השקפת עולם, אפשר לומר. עד עכשיו דיברנו הרבה על המאורעות האישיים של דוד. כמעט כל הפרקים שראינו הם מדברים על מאבקים. וכאן אנחנו עוברים כבר להשקפת עולם. למנצח מזמור לדוד. מה זה למנצח? מה? אף אחד לא יודע. נכון. מה? זה אפשרות, זה אחת ההשערות, אבל אף אחד לא יודע מה פירוש המילים שמופיעות בכותרות של המזמורים. ייתכן שזה מי שמנצח על התזמורת, ואז זה מסביר את השימוש המודרני במילה הזאת. יכול להיות שזה סוג של כלי נגינה, יכול להיות שזה סגנון של כתיבה, יכול להיות שזה מנגינה מסוימת. כלומר, הכל אפשרי, והאמת היא שאנחנו לא יודעים, לפעמים אפשר לעשות השערות. בסדר, לגבי משכיל ולגבי שיגיון וכו', כן.
לגבי הפסוק הוא מנגדים לבדוק.
כן.
אני אומר שהדבר מורה על שינוי של תפיסות בהתאם לתקופה.
כן. לא בהתאם לתקופה, בהתאם לרמה. לרמה רוחנית, ההבדל בין נביאים לכתובים. נאמר ככה, אם אתה עולה על סולם כדי להסתכל בנוף, אז כשאתה בשליבה א', אתה רואה נוף מסוים, כשאתה בשליבה 15, אתה רואה נוף אחר. באמת או לא? זאת אומרת שהעולם הרוחני הוא כמו סולם, שבו יש נקודות הסתכלות שונות.
וברור שהנקודה ב-15 יותר טובה.
הנקודה ה-15 לא יותר טובה, היא יותר גבוהה. אבל גם הנמוכה היא חלק מהתוכנית של הסולם. כלומר, מה שאתה תראה ממבט נמוך, גם זה חלק מהכוונה של מי שהציב את הסולם. בסדר? טוב. כמו למשל של הידיעה ובחירה. יש ידיעה או יש בחירה? תלוי מאיפה אתה מסתכל. ודאי שזה סותר, ידיעה ובחירה סותרים זה את זה. הוא הכל, או שהוא... נכון, זה שתי התפיסות האלה סותרות, בדיוק כמו שהידיעה והבחירה סותרות, נכון? אז תלוי מאיפה אתה מסתכל. כלומר, הטעות המצויה אצל הגויים זה המושג של תיאולוגיה. יש להם מדע האלוהות, הם מגדירים את אלוהים. במקום להבין שהעניין האלוהי נתפס כל פעם מנקודה אחרת. בסדר? לפעמים השאל אפילו יכול להיות אתאיסט, שזה שהוא גם מאמין במידה מסוימת. כי האתאיסט כופר בעבודה זרה, וכל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. גמרא מפורשת במגילה. טוב, אנחנו עוברים עכשיו למזמור י'-ט'. למנצח מזמור לדוד. השמיים מספרים כבוד אל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע. איך הם מספרים? אתה אומר עצם קיומם, ואתה אומר כמו אצל אפלטון. כל אחד יפרש. מה אתה מתכוון בעצם קיומם? למי זה מספר? לנו. מה אתה אומר כמו אפלטון?
כמו בפרק שירה. המוניה הקוסמית. השמש מסתובבת אישה ראשית.
אז אתה אומר כמו אצל פיתגורס. לא, ההרמוניה הקוסמית זה אצל אפלטון, אבל זה שהם אומרים שירה, כמו בפרק שירה, זה רעיון פיתגוראי. בסדר, כלומר שיש איזה מין שירה, איזה מין מוזיקה עליונה, שמושמעת על ידי הכוכבים. השמיים מספרים גדולה. אז אנחנו רואים פה סתירה פנימית גדולה מאוד. בעצם מה שאתה אומר זה מה שאומר הרמב״ם. ומה שאתה אומר זה מה שאומר רב סעדיה גאון. אז פה אנחנו בשאלה, האם באמת הם מדברים או לא מדברים? אז תראו, יש פה דבר מעניין, כתוב יום ליום יביע או אומר. אז הם אומרים משהו. ולילה ללילה יחווה דעת, אז הם אומרים משהו. לחוות זה לדבר. אז זה מחזק את מי שאומר שהם כן מדברים, שיש להם מה לומר, שיש ממשים איזושהי מוזיקה עליונה. זו דעת הרמב״ם. אבל אין אומר ואין דברים בלי נשמע קולם. זה מחזק את העמדה של רבנו סעדיה גאון. אבל איך כל אחד יסביר? אחד יגיד, השמיים מספרים כבוד אל, מעצם קיומם אני מבין את מציאות השם. ולכן זה שאני אומר לא יום יום להביע עומר, זה מביע עומר אצלי. אבל באמת אין עומר ואין דברים. מי שיגיד, לא, הם מדברים, יש להם השגה, אבל זה למעלה מההשגה שלך, לכן אין עומר ואין דברים, בלי נשמע קולם, אני לא שומע. אבל יש להם קול. עכשיו, על הדבר הזה יש מלחמת עולם בין הרמב״ם לבין רב סעדיה. בספר אמונות ודעות, הרמב״ם אומר, סליחה, בספר מורה הנבוכים, הרמב״ם אומר דברים קשים וחריפים נגד הדעה של רב סעדיה גאון, בלי להזכיר את שמו, אלה שאומרים שהשמיים אין להם תבונה. איך אפשר להגיד דברים כאלה? מה פתאום סותר את כל היסודות וכו'. נראה שהרמב״ם תפס ג'ננה פה על רב סעדיה, והשאלה היא למה. כן? זו שאלה מעניינת מאוד. כי צריך להבין מה הלך בימי הביניים אצל הפילוסופים של הדתות המונותאיסטיות, ביניהם גם הרמב״ם. איך הם הסבירו את הקשר בין האדם לבין אלוהים? איך הם הפילוסופים המונותאיסטים בימי הביניים, איך, מה? שזה מוסלמים, יהודים, נוצרים. אחד היהודים, הרמב״ם, גם רבי יצחק אלבלג ורבי אברהם אבן דאוד והרלבג, יש כאלה, כן, זה לא, וגם רבי יצחק אבן לטיף ועוד ועוד, וגם, טוב, לא משנה כאלה. אז הם, איך הם הסבירו את הקשר עם אלוהים? הרי אני רק בן אדם, בן אדם זה ג'וק מגודל, ואתה אומר שיש לך קשר עם מי שברא את העולם. איך אפשר להגיד את הדבר הזה בכלל? ואז נעשו כל מיני תיאוריות. התיאוריה הבסיסית הייתה שיש שרשרת של שחלים. מה זאת אומרת שחלים? אנחנו רואים שהשמיים עשויים, ככה הם הבינו, מכדורים לפנים מכדורים. כן? יש כדור שקוף, בתוך הדופן של הכדור, השקוף הזה נמצא הירח. והכדור הזה מסתובב מסביב לכדור הארץ, ולכן אנחנו רואים את הירח מסתובב. בעצם הוא סוחב איתו את הירח. אתה צוחק, אה? תורת הקוונטים לא יותר מצחיקה? טוב, אז בקיצור, וכך גם לגבי השמש וכל הכוכבים כולם. שבתאי, צדק, נוגה, כוכב, כולה. כל הכוכבים האלה מסתובבים. לא, אני לא אמרתי, לא אמרתי שחלים, אמרתי בינתיים כוכבים בתוך ספרות כאלה, של הספרות האלה, הכדורים האלה קראו בשם גלגלים. אבל הם שאלו את עצמם, מה גורם לגלגל להסתובב? צריך איזה משהו, איזה כוח מניע שגורם לגלגל להסתובב. נכון? או איך שגלגל הסתובב, הסתובב לא. והם מצאו פתרון, הם אמרו, הגלגל יש לו תודעה. בתודעה שלו הוא משתוקק. הוא משתוקק למשהו שהוא גדול ממנו. מה יכול להיות יותר גדול מהגלגל? משהו רוחני. לדבר הרוחני הזה הם קראו שכל. ואז יוצא בעצם שהירח מסתובב, או יותר נכון, הגלגל הנושא את הירח מסתובב, כי הוא משתוקק אל השכל שמעליו. בסדר? נכון. כן, מה הבעיה? למה לא הלכו ישר לאלוהים? זה הם ירשו מאריסטו. כי אריסטו אמר, אנחנו רואים שגלגל מסתובב, כי הוא משתוקק למשהו רוחני. כמה דברים כאלה יש? כמה שכלים יש? אז אומר אריסטו בספר י' של המטאפיזיקה, פרק ח', הוא שואל, אולי היה עדיף לומר שהכל, יש רק שכל אחד שמניע את הכל. ואומר, לכאורה זה היה יותר נאה, כמו שהמדינה מתנהלת יותר טוב אם יש מלך אחד, מאשר אם יש הרבה מלכים. אבל הוא אומר, כיוון שאנחנו רואים שהמסלול של כל כוכב שונה באופן מהותי מהמסלול של כוכב אחר, מוכרחים להניח שיש שכלים שונים זה מזה, והם אשר אבותינו קראו להם אלים. כלומר, במילים אחרות, היה לו הרהור של אמונת ייחוד לרגע, מהר מאוד הוא התגבר על זה וחזר אל האלילות הקלאסית. כן, זה אריסטו. עכשיו, יש פה בעיה. כשבימי הביניים היו חכמים שמצד אחד למדו את אריסטו, מצד שני הם האמינו באמונת הייחוד. נוצרים, יהודים, מוסלמים. מה הם יעשו עם מה שהם קיבלו מאריסטו? אז הם המציאו משהו חדש, שהשכלים מולידים זה את זה. יש שרשרת של שכלים מאלוהים ועד גלגל הירח, ומגלגל הירח עוד שכל אחד, והשכל העשירי הזה, יש 9 ועוד 1, סך הכל 10, השכל העשירי הוא זה שמנהל את העולם התחתון, והוא השכל הפועל, ואם האדם משכיל, הוא מדבק בשכל הפועל, ובזה הוא קשור לאלוהים. לא בתור ישות כזאת. לא, לא. והם החליטו, זה בעצם אריסטוטלים מעין הפלטונים של ימי הביניים, זה מין סלט כזה. לא, לפני זה, אצל אלקינדי. אלפרבי סידר את זה יפה. בסדר? אבל אצל אלקינדי זה כבר נמצא. כן, מה אתה רוצה? כן, זהו. השאלה אם השכל העליון, זה הקדוש ברוך הוא, זה מעלה, דווקא מינות, לא משהו. השאלה כמה גלגלים יש, גם על זה. ספרת? ספרת אותם? נו, אז זה בסדר. אז בגלל שאני אמרתי, אז זה אומר ככה. בקיצור, יש מי שאמר 18 גלגלים, יש כל מיני. האם יש גלגל מקיף או אין גלגל מקיף? בקיצור, אז הם היו מוכרחים להניח כל מיני דברים כאלה. לכן אתם מבינים, כמה שזה עקרוני עבור אותם חכמים, שלאדם יהיה קשר עם אלוהים דווקא אם לגלגלים יש תבונה. אבל אם אתה אומר כמו רב סעדיה גאון, שהגלגלים הם גופים מתים, חסרי תודעה, אז כבר אין קשר בין האדם לאלוהים. לכן הרמב״ם כל כך כועס על רב סעדיה על האמירה הזאת. בסדר? זה מובן. עכשיו, כל זה בנוי על פיזיקה שאפשר לבקר אותה בארכיאולוגיה של המדע. למשל, חשבו שהגלגלים עשויים מחומר חמישי שהוא לא קל ולא כבד, והוא שקוף, והוא נאצל, וכל מיני דברים כאלה מוזרים. בימינו אנחנו יודעים שהכוכבים, קודם כל שאין חומר חמישי, שהכוכבים הם סוג של בלון גז בוער, פחות או יותר, אני מקצר. ויש מיליארדים כאלה, אז כל זה נפל לפח. בסדר? אף על פי כן, עדיין עולה השאלה, מי צדק? האם אלה שאמרו שיש לגלגלים, כלומר לכוכבים, תודעה, או אלה שאומרים שאין להם תודעה? אפשר לומר, לא יודע, ביקרתי בקוסמוס, שלחנו לשם חלליות, ולא ראינו שמאדים דיבר. אבל זה לא אומר כלום. אולי אתה לא שומע. אומר את זה אחרת. לו היינו לוקחים יצור אנושי, ומקטינים אותו לגודל של מולקולה. ואומרים לו, הנה, עושים לך ביקור בתוך המוח. ואז הוא נכנס למוח, והיו אומרים לו, מה אתה רואה? הוא אומר, אני רואה פה צינורות. צינורות, חיבורים. היו אומרים לו, אתה יודע, הצינורות האלה שאתה רואה, זה תודעה. מה, השתגעתם? זה חתיכת בשר. כמו כן גם, אפשר לומר, שאנחנו רואים היום מיליארדי גלקסיות. משהו מרחבים מבהילים. מי ערב לנו שאלה אינם חלקים של מוח קוסמי אחד גדול, שאין אנחנו יכולים לתפוס את חוכמתו? אולי כן. גם בקבלה, אף על פי שהמקובלים יש להם נטייה דווקא לראות את הגלגלים כגופים מחוסרי תודעה, אבל גם שם מצאנו שמות של מלאכים שמבטאים את ההרמוניה הקוסמית של ההוויה. הרננה האדירה של ההוויה כדרכם של הפיתגוראים, כפי שכותב הרב קוק באחד ממכתביו. בסדר? אז כך שאפשר להגיד לכאן, אפשר להגיד לכאן, זה כל השאלה של האובייקטיביות והסובייקטיביות. אתה אומר, השמיים מספרים לי כבוד אל. כלומר, אני מסתכל ברקיע, אני מגיע למסקנה שיש אלוהים. אבל אפשר להגיד, לא, הם מספרים גם בלי שתשמע אותם את כבוד אל. בסדר?
מה פירוש?
אני עוד לא יודע, אני עוד מעט אגיע לפסוק הזה. אמנם קראתי אותו, אבל לא הגעתי אליו. בסדר? בינתיים אני בפסוק ב' שכבר מסבך אותי מאוד. כן. זאת אומרת שהקוסמוס הוא יצור חושב, הוא מרגיש, הוא משתוקק. הרי אתה יצור מרגיש ומשכיל, משתוקק, נכון? בשביל לעשות את זה יש לך חתיכת בשר ששוקלת בערך קילו. וזה מספיק בשביל זה. תאר לעצמך משהו בגודל של ההוויה כולה. אתה גם לא יודע להשיג את החוכמה הזאת. אנחנו פיצים לעומת הדבר הזה. בסדר? אתה יכול לראות למשל קוף, שיש לו רק קרומוזום אחד שונה משלנו. תראה איזה הבדל זה עושה. כן? השימפנזה. היא קרובה מאוד להיות אדם. היא לא מסוגלת לפתור תרגיל מתמטיקה פשוט אחד. עשה בעצמך, אם מדובר פה במשהו שהוא הרבה יותר מקרומוסומים, משהו שמקיף את כל ההוויה. אנחנו פיצים ומצחיקים בתוך הדבר הזה. כן? אמרתי פה לא הרמב״ם ולא רב סעדיה, אני אמרתי פה את הפיתגוראים. הפיתגוראים טענו שהמסלול של הכוכבים, כל מסלול זה כמו תו מוזיקלי. ושמכלול התווים האלה, זה יוצר איזה מין מוזיקה עליונה. אתה לא שומע אותה כי כל הזמן משמיעים אותה. אם לרגע אחד זה היה מפסיק, פתאום היית שם לב שיש שקט. זה כמו אדם שנמצא במפעל עם מכונות רועשות. הוא אפילו לא שם לב שיש רעש. אבל אם יש הפסקת חשמל, וואו, מישהו ניתק את הזרם בסניף המרכזי. עכשיו, זה מה שאפשר לומר. אולי. יש היגיון בזה, לא? הרי אם ההוויה המקורה באינסוף, למה לצמצם את החוכמה אך ורק לגודל הקופסה הקטנה של האדם? אה? חשבת על זה פעם?
אולי בחוץ.
בחוץ? אתה מתכוון חייזרים? כן. מי יודע, מי יכול להגיד שלא? אתה יכול לדעת מה יש מעבר לתחום הצער של ההכרה שלך? רגע, אתה רוצה לפתח את הנושא? אבל אני לא. מדוע? כי זה לא הנושא שאנחנו לומדים עכשיו. בסדר? אוקיי, בבקשה.
מה בדיוק הבעלת בין כבוד אל ומעשה?
יש כבוד ויש מעשה. זה שני דברים שונים. הכבוד זה משהו עצמי. כן? זה הנשמה, אפשר לומר. הוא רק כבודי. מעשה ידיו זה המתגלה.
ואת שתי המשמעים
מספרים? כן. השמיים והרקיע, השאלה היא ככה, אפשר להגיד שמיים, רקיע, כפל העניין במילים שונות. כן, כמו שקורה הרבה פעמים בתנ"ך, שאומרים פעמיים אותו הדבר. יש אנשים ושאנשים שכל דבר, אבל כל דבר צריכים להגיד פעמיים. צריך להגיד פעמיים. עכשיו, אז גם בתנ"ך אנחנו רואים שיש דברים כאלה. השמיים ספרים, זה למעשה אדם מגיד הרקיע, אותו דבר. זה דעת רבנו דוד קמחי, הרד"ק. חולק על זה מכל וכל, רבנו המלבים. נכון? הוא אומר, לא יכול להיות שיש שתי מילים והן אומרות אותו דבר. כן, מי צודק? שניהם צודקים. רד"ק צודק מבחינת המבנה, זאת אומרת, התחבירי, והמלבים, כשאתה נכנס לרזולוציה קטנה יותר. אבל ברור שקודם כל, הרושם הראשון שהמחבר של המזמור רוצה שאתה תקלוט, זה קודם כל, שמיים רקיע אותו דבר. בסדר? טוב. אז איך מגיד הרקיע? יכול להיות, כן, על דרך הפילוסופים, אני מסתכל ברקיע, אני מסיק מזה שיש אלוהים, למשל. כן, זה אפשרות גם כן. זה לא כל כך פשוט, אגב. מה? אפשר, כמו רב סעדיה. כן. טוב. יום ליום. כלומר, מיום ליום, זה הכוונה. כלומר, כל, זה דרך לומר, כל יום. יביע עומר. מה זה להביע? יש ביטוי בעברית מודרנית, מה זה רוצה להביע? אבל במקור זה פה. יביע זה למשון נובע. כלומר, כמו מעיין. יביע עומר, מוציא אמירה. עומר מלעל, נכון? לא עומר, אלא עומר. למשון אמירה. ולילה ללילה. יחווה דעת. מה זה יחווה? יספר. באיזה שפה? ברמית. כן? כן, אחווה דעי אף אני, שפר קודמך להחוויה. אבל זה גם בעברית. אבל זה בגלל שמילים ארמיות חדרו לשפה השירית העברית, לא בגלל שזה מאוחר, כפי שכמה חדשים חשבו, אלא עד רבה זה שרידים של השלב הקדום של השפה, כשהעברית והארמית לא נפרדו זו מזה, כל כך. בסדר? טוב, אז ולילה ללילה יחווה דעת. אין אומר ואין דברים, בלי נשמע קולם. כלומר, שום דבר לא נאמר, שום דיבור לא הושמע, כי אנחנו, בלי שהרי אנחנו לא נשמע קולם. אנחנו לא שומעים, או שהקול שלהם לא נשמע. זה לא ברור. כי מצד אחד זה מנוקד כמו עומר. מצד שני, ההתאמה היא על מלרע. נכון? אצלי זה עם ההתאמה על מר. זה טעות של המדפיס, אם ככה. אצלי, אז אין עומר ואין דברים. כן. מה? זה על האלף. האלף היא עוד לפני האלף. בסדר, בכל מקרה, אז אם כן, יש פה טעות במהדורה שמונחת לי פה. בלי נשמע קולם. בכל הארץ, כן. אז אפשר להבין את זה בכמה אופנים. אין אומר, כלומר אין אמירה. אין דברים, אין דיבורים. דברים זה דיבורים. בסדר? לא שמענו לא דיבור ולא אמירה. בלי נשמע קולם. אנחנו לא שומעים. אם מישהו יגיד שהוא שמע את הירח, זה מתחיל להיות בעיה, נכון? למרות שזה נמצא בספר האלילי, האלילים המובהק, שהוא סמלת השבת של חנלה, שמסיבות לא ברורות נמצא גם בספריות של גנים דתיים, למרות שזה ספר מלא עבודה זרה. כן. עכשיו, ואפילו עם מוטיבים נוצריים מבחינה מסוימת. הירח שמנקה את כתמי העבירות, לא יודע, מין חנינה עליונה כזאת. טוב. בכל הארץ יצא קבם, ובקצה תבל מלהם, לשמש שם אוהל בהם. זאת אומרת, בכל הארץ יצא קבם, הקו של השמיים, נכון? מה זה קו? אז יכול להיות קרן אור, אם כי לא שמענו שהשמיים נותנים קרני אור, זה השמש שנותנת. אבל מה? קו אופק, איך הוא יצא בכל הארץ, הקו של האופק? אתה רואה את קו האופק בחוש? אין קו אופק. כל מקום שאתה נמצא, יש קו אחר. אז מה זה בכל הארץ יצא קוים? מצאנו, מה פירוש המילה קו? בתנך. קו המידה, כן? זה משהו שתוחם. כן, קו המידה, אצל הבנאים, יש איזה משקולת עם חוט, כן? המשקולת מאופרת, חוט ישר, וככה היו הבנאים מסתכלים כיצד נבנים הקירות, שהקיר יהיה ישר. בסדר? זה נקרא קו. ונטע עליה קו תוהו ואבנה בוהו. פסוק בירמיהו, נכון? קו תוהו ואבנה בוהו. כלומר, קו זה המופשט. בסדר? זה כאילו ההיקף. בכל הארץ יצא קוים, ההיקף שהם מקיפים את העולם. זאת אומרת, הם מקיפים את הכל, השמיים. אפשר גם מלשון תקווה. קו מלשון לקוות. כלומר, התקווה זה בעצם מה שאני מגיע אליו בקצה. בכל הארץ יצא קוים ובקצה תבל מיליהם. לשמש שם משם האל, אוהל בהם. כלומר, בתוך הרקיע יש מקום לשמש. זה מתאים לתפיסה שהשמש מוקפת או מהגלגל עצמו, או שהיא מסתובבת בתוך איזה מין אוהל שהוא הרקיע. בסדר? לשמש שם אוהל בהם. והוא, עכשיו אנחנו רואים לשמש, כחתן יוצא מחופתו יסיס כגיבור לרוץ אורח. כלומר, החתן כשהוא יוצא מחופתו הוא זוהר. אז גם השמש הוא זוהר. כלומר, חתן יוצא מחופתו. מקצה השמיים מוצאו. ותקופתו, כלומר, ההיקף שלו, על קצותם. ואין נסתר מחמתו, מהחום שלו. כמה פסוקים קראנו עד עכשיו? שבעה. שבעה פסוקים. מי הוא האל שמופיע בשבעה פסוקים? לא, אל. השמיים מספרים כבוד אל. שימו לב שכל השבעה פסוקים האלה מדברים על הרמוניה של הטבע. זה יפה מאוד. תסתכל על הטבע, אתה רואה כבוד אל. איפה התורה בכל זה? אין תורה. נכון? אין התגלות. פסוק ח', תורת השם תמימה. התגלות זה דיבור, גילוי רצון. הוא רואה את כבוד אל, הוא רואה את הסדר שאלוהים עשה. הוא לא יודע מה אלוהים רוצה. למשל, ניוטון רואה שהתפוחים נופלים, אבל הוא לא יודע מדוע התפוחים נופלים. אבל הוא יודע לפחות שהם נופלים. אז זה בדיוק מה שכלול בשבעה הפסוקים הראשונים. משהו כזה. הייתה פעם שרת חינוך בישראל בשם שולמית אלוני. היא הייתה שרת חינוך שקיבלה חינוך דתי בצעירותה, ואחר כך נהייתה דתל"שית רצינית ואנטי דתית. ומאוד אגרסיבית. פעם היא כתבה מאמר בעיתון, שבו היא אמרה, מה צורך יש בחוויה דתית או בפולחן דתי, כשהשמיים מספרים כבוד אל. עד כאן דברי קושייתה בעיתון. הרי השמיים מספרים כבוד אל, מה אני צריך את הרבנים האלה, בית המדרש הזה, האברכים האלה? תראה את היופי של ההוויה. מה? בזה בדיוק העניין. דוד המלך ממשיך לקרוא, ממשיך לכתוב, תורת השם תמימה. מסביר המהר"ל מפראג, ששבעה הפרקים, שבעה הפסוקים הראשונים הם במספר שבע, כנגד עולם הטבע. אבל מפסוק ח' ואילך, זה למעלה מן הטבע. עכשיו, באמת נשאלת השאלה, מה זה עושה שאני רואה נוף מרהיב? נוף מרהיב, כחוויה אסתטית, אפילו כחוויה רוחנית, הוא בסופו של דבר, דבר מייאש. זה מדכא מאוד. למה? אין לי עם מי לדבר. כשהעץ הוא ירוק, מה אכפת לו לים שהעץ הוא ירוק? כלומר, בסופו של דבר, זה עולם סתמי. עולם ללא תקווה, ללא משמעות. כן, מה? זה נכון שהם חשבו את זה. האדם המודרני לא חושב את זה. יותר מזה, מישהו שיתחיל להגיד שההר דיבר איתו, אז יבקרו אותו מדי פעם. נו, ומה זה עושה להם? הם יש להם עם מי לדבר? יש יהודי אחד מסופר עליו במסכת עבודה זרה בשם אלעזר בן דורדיה. וכשהוא חיפש סוף סוף משמעות לחייו, אמר שמיים, אמר הרים וגבעות בקשו עליי רחמים. התלמוד אומר שהם ענו לו, עד שנבקש רחמים עליך, נבקש על עצמנו. שנאמר כי ההרים ימושו והגבעות תמותנה. אז הוא פנה לשמש ולירח. ותבקשו עליי רחמים. ענו לו, זאת אומרת הגמרא, השמש והירח ענו לו. עד שתבקש רחמים, שנבקש עליך, נבקש על עצמנו, שנאמר, ובושה הלבנה וחפרה החמה. אז הוא ביקש מהרקיע, כן? מהשמיים, שמיים וארץ בקשו עליי רחמים. אמרו לו, אנחנו לא יכולים, אנחנו נבקש על עצמנו, שנאמר, כי הארץ כבגד תבלה ושמיים כעשן נמלחו. אז הוא אמר, כוכבים ומזלות בקשו עליי רחמים. הוא פנה כבר אל הגלקסיה. אמרו לו, אנחנו צריכים לבקש רחמים על עצמנו, שנאמר, ונמקו כל צבע השמיים. התוספות שמה שואלים, עם מי הוא דיבר? כן? ונותנים שמה שתי תשובות. אבל אף אחת משתי התשובות לא אומרות שהשמיים והארץ דיברו איתו. אלא, או שהשר של ההרים דיבר איתו, כמו הוא פנה אל המלאכים, אל הכוחות הרוחניים, אל השכלים הנבדלים שממונים על הכוחות האלה, או שהיה מדמה בליבו שזה מה שהם אומרים לו, או שזה מה שהם היו עונים לו, לו יכלו לדבר. אין שום בעיה. יש ריכוזי רוחניות אדירים בעולם. יש מקומות עם עוצמה רוחנית גדולה מאוד. והם לא מדברים. של הטבע הרוחני. וכמו שאתה אומר, תראה מה, זה ממש מדבר אליי. הציור הזה, זה מדבר אליי. כן, אבל זה לא שמישהו דיבר איתך באמת. אלא אם כן, עם מנה קדושה של LSD, אני חושב שאפשר כן להגיע למצב של, של מפגש כזה. כן, אבל בגלל שהבעל שם טוב, היה לו קשר עם הקדוש ברוך הוא. זה כל ההבדל. עכשיו, לכן, שולמית אלוני צריכה לקבל תשובה. תורת השם תמימה. יש מעבר לנתון הטבעי, יש מישהו מאחורי כל זה. ואז עוברים מאל להשם. מבקרי המקרא ברוב שטחיותם אמרו שמאחר והפסוק, מפסוק א' עד ז', זה השקפת עולם אחת, ומפסוק ח' ואילך זה השקפת עולם אחרת, והאל שבפסוקים הראשונים נקרא אל, ובפסוקים המאוחרים נקרא י' כ' ו' כ', אם כן מדובר בשני טקסטים שחוברו מאוחר יותר על ידי האורך. אתם יודעים מה? נלך על זה. שני טקסטים הוחדו על ידי האורך. עכשיו הקושיה שלי זה על האורך. למה אתה האורך מחבר ביחד שני טקסטים שונים? כלומר, בעצם מה שמבקרי המקרא עשו, הם רק דחו את השאלה לשלב יותר מאוחר. לא נכנסו לעומק של העניין בכלל. כן. נכון, נכון, נכון. כשמישהו אומר לך, אני הסתכלתי בטבע וגיליתי את אלוהים. זה לא נכון. בדיוק. המסורת הדתית גרמה לו למצוא את אלוהים בטבע. אבל אם הוא מסתכל רק בטבע, הוא היה מוצא את הטבע. מקסימום היה הופך את הטבע לאלוהים. כמו שעשו הקדם סוקרטים. אברהם אבינו, מה קרה לו? רבי רע, כן, מה עוד? נו, מה המשך? יש אדון לבירה, ככה אתה אומר. מעניין, אני מעוניין לקנות את הגרסה שלך של המדרש. זהו, אתה ממציא מדרש שלא קיים, ועל יסודו אתה רוצה להקשות. נו ואז? עשה טיולים, נו ו? עשה טרקים, בסדר. ולמה הוא הגיע? ומה הייתה המסקנה שלו? מה פתאום? אני מעוניין לקנות את הזוהר שלך. יש לי כבר עכשיו לקנות את המדרש שלך ואת הזוהר שלך. כן. מה? ולפני כן? אמר, אפשר בירה זו, ולא מנהיג, אפשר להבין את זה כשאלה רטורית, או אפילו כספק. כלומר, יש לו חוסר סיפוק. זו בירה, והיא דולקת. אין מנהיג, או אולי אין מנהיג. הוא לא אמר, אם כן, יש אלוה. זה לא מופיע כלל. ולכן הציץ עליו בעל הבירה, ואמר לו, אני הוא בעל הבירה. אם לא, היית מקטין את אברהם למדרגת אריסטו, שיש לו אלוהים תוצרת אריסטו, שעונה לפתרון של המשוואה, x1 2 שווה, יש פלוס מינוס אלוהים. בסדר? יש אומרים שיש אלוהים, יש אומרים שאין, והעיקר כדי הראשונה. טוב. עבודת אלילים זה היה ניסיון לקיים דיאלוג. הרי אני אישיות, אני מישהו, אני בן אדם. אני עכשיו טובל בנהר. מן הסתם שגם הנהר הוא מישהו. אז יש לי עם מי לדבר. בסדר? זה דמיון. להפך, האנימיזם למשל, כן, עד היום הזה באפריקה השחורה זה מה שיש, שמחפשים אישיות, איזה רוח בכל דבר. אגב, יש היגיון גדול מאוד בתפיסה הזאת. כי אם אני אישיות, למה שאני אחשוב שמחוץ לי זה לא אישיות? בסדר? זה כמו אדם שפגש אדם אחר, וכיוון שהשני לא פתח את הפה, אז הוא מניח שזה רק גוש בשר. זה לא גוש בשר. זה מישהו שלא דיבר איתך, אבל יש לו מה לדבר, אם הוא ירצה. בסדר? אז זו התפיסה האלילית הקלאסית. טוב. תורת השם תמימה משיבת נפש, עדות השם נאמנה מחכימת פתי, פיקודי השם ישרים מסמכי לב, מצוות השם ברא מירת עיניים, מירת השם תאורה עומדת לעד, משפטי השם אמת צדקו יחדיו. שמתם לב שיש איזו מילה שחוזרת כאן? השם. כמה פעמים? שש פעמים, שישה, לא, שש. שש פעמים, שש פעמים. מה זה המספר שש? זה כל הכיוונים. מעלה ומטה, ימין ושמאל, קדימה ואחורה. מסביר המהר"ל שהתורה היא שלמה משישה צדדים. בסדר? ולכן שש פעמים כתוב השם. תורת השם, מצוות השם, פיקודי השם, וכו'. מה? השביעי? לא, השביעי זה דוד עצמו. כן, אחר כך הוא אומר, גם עבדך נזהר בהם וכו'. כן? אז זה מתחיל קודם כל מהתורה, שהיא מקיפה את הלומד אותה, או המקבל אותה, משישה צדדים. ולכן אומרים גם, המאוחרים, ששת הביטויים האלה היו כתובים על המגן של דוד המלך. ומכאן הרעיון של המגן דוד, שש קצוות. בבן איש חי, למשל. כן, תורת השם תמימה בישיבת נפש. מה זה משיבת נפש? נותנת סיפוק, נכון? דבר שמשיב נפשי, משהו שהוא עושה לי טוב. אני מסופק. כן? אבל יש בעיה אחת. ראינו הרבה אנשים, לומדים תורה, ואין להם סיפוק. לא מרוצים. איך זה? התורה שלהם לא תמימה. הרב ציודה ירגיל לומר, מתי היא משיבת נפש? כשהיא תמימה. אבל אם זו תורה לא תמימה, היא לא משיבת נפש. תמימה זה שלמה. יכול להיות שזה גם הכוונה. אבל נאמר ככה, יש לאדם תורה, והיא איננה מתייחסת אל כל הצרכים של הנפש. תורה חלקית. יש אדם, היא למד 15 שנה את מסכת בבא קמא. הוא העמיק בה מאוד. זה לא תורה תמימה. כי כל התורה כולה אצלו הופכת להיות בבא קמא. בסדר? זאת הסיבה שזה חשוב ללמוד את כל התורה. למשל, אם אדם לומד רק קצת מהחומש ולא כל החומש, או קצת מהתנך ולא כל התנך, קצת מהמשנה ולא כל המשנה וכו', יש לו בהכרח תפיסה מעוותת לגבי מהות התורה. הוא חושב שהתורה עוסקת רק בממד מסוים של הנפש, ודברים, תביעות פנימיות של הנפש שלו, לא באות לידי סיפוק. צריך לגמור את כל התנ"ך, בוודאי. תוך כמה זמן? חודש מספיק. אני חושב ששבוע זה מספיק. זה בכלל לא בעיה, אני אסביר לך למה. כמה ספרים יש בתנ"ך? כמה? 24. 24 ספרים. בוא נעשה חשבון. פרשת השבוע אתה... אז כבר הורדת חמישים? אז הורדת כבר חמישה חומשים. נשאר לך כמה? 19. חמש מגילות. מגילת אסתר מכיר? מגילת קהלת? איכה? שיר השירים? רות. אז כבר הורדנו עוד חמש, אז הגענו ל-14 ספרים. נכון? עכשיו בואו נבדוק. יהושע שופטים שמואל מלכים, זה סיפורים, נכון? קל לקרוא סיפור. תוסיף לזה גם דניאל, עזרא נחמיה ודברי הימים. זה הכל סיפורים. לא, זה לא קשה בכלל. ארמית תקרא בתרגום. בסדר? אז יש לך כבר שבעה, לא, בעצם שישה, לא, דניאל, עזרא ונחמיה, לא, שבעה ספרים. אבי דברי הימים, כן, דברי הימים, שמונה ספרים של סיפורים. סיפורים, כשאתה קורא לפני השינה, אתה גומר את זה מהר, נכון? אז סך הכל, כמה נשאר לך? שש. בוא נבדוק מה נשאר. נשאר תהילים, אתה קראת תהילים. משלי ואיוב, זה מתחיל להיות קשה. משלי ואיוב, וגם ישעיה, ירמיה, יחזקאל, תריעשר. נכון? שבעה ספרים שבאמת קצת קשה להבין. נכון? אז מה, בשביל שבעה ספרים אתה לא יכול להתאמץ קצת? זאת אומרת, זה מה זה כלום. עכשיו, סתם כומר יודע תנ"ך יותר טוב מיהודי מצוי. לא בושה? זו, אז זה לא בעיה. אין שום סיבה שכל אחד מאיתנו לא ידע את כל התנ"ך מתחילתו ועד סופו. ואז יצר הרע אומר, לא, צריך להעמיק. פירוש הדבר, לא ללמוד. אז מה? לא ביקשו ממך להזדהות, ביקשו ממך ללמוד. לא, אתה לא צריך להבין מה הולך. אתה קודם צריך לקרוא. רק אחרי שאתה קורא, אתה יכול לשאול את עצמך מה הולך. אבל תקרא. זה לא בעיה. מה, בגלל שמה שיש איזה שטן שמספר שמה סיפורים חמודים? נו, אז מה? איזה שליבי אתה נעימה? הארי פוטר אתה קורא? פיטר פן קראת? בסדר, אז אתה קורא, לוויתן, מה יש? אז יאמה, אז יהיה לך, תקרא פירוש בצד. נה, הרב שטיינזלץ. מצוין, זהו. מה אפשר לחשוב? תנ"ך, צריך ללמוד. אם אדם לא למד את כללות התנ"ך, אז יש לו תפיסה מעוותת של החיים. אדם למד תנ"ך כולו, הוא לא יכול לו להיות ציוני. מובן? תורת השם תבימה, רק אז היא משיבת נפש. בסדר? טוב. בעיקר. כי הכמרים הם חושבים שהחומש זה לא רציני. זה חוקים, זה קשה. זה תורת משה הפרימיטיבית, עין תחת עין. ישעיהו, וואה, זה נחמד. הם מחפשים שמה לאותו האיש וכל מיני דברים כאלה. אז... בקיצור, תורת השם דווקא כשהיא תמימה, היא משיבת נפש. אבל לא כשהיא לא תמימה. יש גם עוד משהו, החפץ חיים משהו שאני אומר את זה, תורת השם תמימה. מה זה תמימה? שלמה. כלומר, אף אחד עוד לא נגע בזה. עוד לא הגיעו לתורת השם. אנחנו לומדים את תורתנו, לא את תורת השם. טוב, עד כאן.